כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi Ovozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום ראשון, ג' בתיבת תשע"ז, זאת חנוכת המזבח. ח' דחנוכה, תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף צדי זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. זאת חנוכה תשע"ז, כותב הבני יששכר, מאמרי חודש כסלו. אומר לך הדבר אשר מרגלה בפומיו דרבנן, רבותינו קט הקדומים. אשר בחנוכה יש מקום לעורר פקידת הקרים והקרות כאין ראש השנה. ולדעתי, עיקר העניין, עיקר הסגולה, ביום האחרון הנקרא בפי חול, זאת חנוכה. היום האחרון של חנוכה, היום הזה קוראים זאת חנוכה לשם סיום פרשת הנשיאים שקוראים בו, זאת חנוכת המזבח ביום הימשך אותו. ואמרו חז"ל דרך רמז, זאת חנוכה, עיקרה ותוקפה של חנוכה. לפי שהוא היום השמיני, וכל חוזק הימים הקודמים, הכל הוא ביום השמיני. יום השמיני רומז תמיד לנצח, שאינו מוגבל והוא למעלה מן הזמן. שבעת ימים זה גבולו של הזמן, ויום השמיני כבר הוא יצא מגבולו ולמעלה ממנו. ביום זה הוא מכוון כנגד שמיני עצרת שלאחר שבעת ימי החג, שיש בו מכל מה שיש במועדים שלפניו. מעניין כפרה של הימים הנוראים ומעניין שמחה של החג. אף זאת חנוכה, שהוא היום השמיני של ימי החנוכה, כולל כל שמחה וישועה, הלל והודאה שבכל הימים הקודמים. ומכאן אל משנתנו שפתחה את הפרק השמיני של מסכת בבא מציעא, השואל את הפרה. מבואר במשנתנו ששואל חייב באונסי החפץ ששאל, אלא אם כן בעליו אמו. על פי ההלכה זו היה הרבי מפשיס חזצל מפרש בדרך צחות את דבריו של דוד המלך עליו השלום, שאמר בתהילים זך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. הנשמה, אמר הרבי, הרי היא פיקדון ביד האדם מאת הקדוש ברוך הוא. איל כך הדין נותן שאם נפגום בקדושתה חלילה, נאלץ לשלם על כך תבין ותקילין. לכך כיוון דוד המלך, אחת שאלתי את הנשמה, ותקוותי היא שאזכה לשבת בבית השם בעליה של הנשמה, ואז אזכה לפטור של בעליו אמו. בשמחה, בהורה ובטוב ליבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם שהיה בערב שבת חנוכה, פרשת מקץ. סיימנו אז ללמוד כמעט את דפים צדי ה' וצדי ו' ממסכת בבא מציעא, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות לשאלות הללו. השאלה הראשונה הייתה, מדוע אין להוכיח מחיוב שואל בניסטים מזוין שחייב גם בדבר ששייך לתרוח ולהביאו? והתשובה היא, משום שאינו יכול להביאו בקלות כמו בגניבה והבידה. שאלה שנייה, מתי סובר רבי טרפון שאין אומרים דיו? התשובה בתוספות שאומר, כאשר אם נאמר דיו, ייפרך הקל וחומר. שאלה שלישית, למסקנה מניין ששואל חייב בגניבה והבידה? התשובה, משומר שכר בהקש מהאות וו שמוסיף על עניין ראשון. שאלה רביעית, מה הדין בפשיעה בבעלים ומדוע? התשובה, נחלקו רווחה ורבינה. אחד אמר, משום שהוו המוסיף נדרש רק לעניין שלפניו, אבל לא לעניין שלפני פניו, לגבי שומר חינם. ואחד אמר שפטור, משום שהוו נדרש גם לעניין שלפני פניו. שאלה חמישית, מה עם בית התנאים שאמר רב אמנונה בפטור של בעליו אמו? התשובה, א', דווקא אם הבעלים עוסק יחד עם הבהמה באותה המלאכה, ב', שיהיו הבעלים עם מומישת שאלה ועד שאתה אונס. שאלה שישית, מדוע יש סברה שפטור שמירה בבעלים תלוי בזמן השאלה יותר מאשר בזמן האונס? התשובה, משום שמזמן זה מתחייב במזונותיה. שאלה שביעית, מדוע יש צד לומר שצריך שהבעלים כולו יהיה עם השואל כדי לפותרו? התשובה ששמירה בבעלים חידושו ואין לך בו אלא חידושו. שאלה שמינית, לעניין מה נחלקו רבי יוחנן ורש לקיש עם קניין פירות כקניין הגוף? התשובה, האם הקונה קרקע לפירות מביא ביקורים מהתורה וקורא האדמה אשר נתת לי? שאלה תשיעית, האם בעל יכול לאפר נדרי אשתו על ידי שליח? התשובה, לרבי יושיע אינו מפר משום שנאמר אישה יקימנו ואישה יפרנו, ורבי יונתן מפר משום ששלוחו של אדם כמותו. והשאלה האחרונה, מה הצעת שעבד כנעני אינו יכול להיות שליח לעניין שמירה בבעלים? והתשובה, משום שאינו בתורת שאלה ופרשת שליחות נלמדת מהפסוק, אתם גם אתם, ולומדים שהשליח צריך להיות דומה למשלחו לעניין דיניו, דהיינו יהודי. אלה אמוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפים צדי ה' וצדי ו' של מסכת בבא מציעא בערב שבת קודש, פרשת מקץ שבת חנוכה תשע"ז. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הכל ערוך ומוכן בסייעתא דשמיא גדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. זאת חנוכת המזבח תשע"ז, זאת חנוכה, יום ראשון ג' בתיבת תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי על הודף צדי ז' ממסכת בבא מציעא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי ו' עמוד ב', 21 שורות לפני סוף הדף, מן המילים באי רמי בר חמה, בעל בנכסי אשתו ממעל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בחג האורים, ונצליח. אישה שמקבלת ירושה בזמן שהיא נשואה, הנכסים מיד הופכים להיות נכסי מלוג, דהיינו, שגוף הדבר שייך לה, אבל הבעל אוכל פירות. מביאה הגמרא ספק של רמי בר חמה באופן הזה. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה הבעל שזוכה בנכסי מלוג שאשתו ירשה, והיו עמם מעות או נכסים של הקדש. מי מעל? מי עבר על איסור מעילה בהקדש? שהרי אסור מן התורה למעול בדבר הקדש על ידי הנאה ממנו הוצאתו לחולין, והעושה כן בשוגג חייב לשלמו להקדש ולהוסיף ולשלם חמישית משוויו, וכן צריך להביא קורבן אשם. האם הבעל, האישה או בית דין שתקנו שיזכה בהם, הם המועלים? והספק הוא רק בבעל בנכסי אשתו ולא בכל יורש, משום שבכל ירושה שחלה מעליה, ברור שנכסי ההקדש נשארים בבעלות ההקדש. אבל כאן הבין רמי בר חמה שכיוון שחוץ מהירושה חל קניין נוסף, דהיינו שנכסי האישה נקנים לבעל, סבר רמי בר חמה שיש בכוחו של קניין זה להוציא את נכסי ההקדש לחולין. כלומר, האם בכך שתקנו חכמים שיזכה הבעל בנכסים הללו קנה ונעשה בעלים גם בחפצי ההקדש, ובכך נחשב שהוציאם לחולין ומעל בהם, וגם אם הם צרורים ומונחים והוא לא ישתמש בהם כלל, או שהאישה גרמה שיחשב בעלים ולכן נחשב שהיא מעלה, או שבית דין מעלו כיוון שהם תקנו לו שיזכה בהם. בתוספות בדיבור המתחיל, בעל בנכסי אשתו, התוספות השני בעמוד, מבארים את הספק, שמי שעשה את עיקר המעשה שעל ידו זכה הבעל בנכסים הוא מעל, והספק הוא, מי עשה את עיקר המעשה? האם הבעל שנשא את האישה ועל ידי זה זכה בנכסים? או האישה שניסית לו ובכך הקנתה לו את נכסי המילוק שלה כתקנת חכמים? או בית דין שתקנו שכשנושא הבעל את האישה, זוכה בנכסים? דן רבה בספק הזה, אמר רבה, מן למעול, וכי מי ימעל בחפצי ההקדש? לימול, בעל, להגיד שהבעל מועל, לא שייך לומר, שהרי, דהתירא ניחא ליה דליקני, רוצה הוא לקנות בנכסים שמותר לו להוציאם, אבל איסורא לא ניחא ליה דליקני, אינו רוצה לזכות בדברים על דעת שיעבור על איסור, וממילא, אי אפשר לומר שמעל בכך שזכה בחפצי ההקדש, שהרי על דעת שימעול, לא זכה בהם. לומר דתימול אי, לומר שתימעול האישה בכך שהיא קנתה את הנכסים לבעל מכוח הנשואים לו, גם אי אפשר, משום שאצלה, דתירנה מי לא ניחא ליה דליקני, האישה אינה רוצה כלל שבעלה יזכה בנכסיה, אלא בית דין הם אלו שתקנו שיתקנה אותם בעל כורחה בכך שנשואה לו. וכיוון שאינה רוצה כלל להוציא את הנכסים, לא שייך לומר שהיא מעלה בהם. לומר דנים עלו, בית דין, שבאותו דור שקרה המקרה הזה, שהרי בהם תלויה התקנה שזוכה הבעל בנכסים, ונחשב הדבר כאילו תקנו הם, שיזכה בנכסים וממילא הם גם יקנו לו את חפצי ההקדש ומעלו, גם את זה לא שייך לומר, שהרי, כי אף דורה בנן תקנת, האם מתי תקנו חכמים שיזכה הבעל בנכסי המילוק שאשתו ואמרו, שהבעל לוקח אבי, נחשב כלוקח מן האישה, זה רק להתירה. דהיינו שיזכה בנכסי המילוק של האישה שמותר להוציאם, אבל לאיסורה, על דעת שיזכה בדברים שאסור להוציאם כגון של הקדש, לא אביד רבנן תקנת, לא עשו חכמים את התקנה הזו, ואם כן, לא שייך לומר שהם מעלו, ואם כן לא מובן, הספק של רמי בר חמה, שהרי אין מי שימעול. אלא אמר רבה, באמת אין הבעל זוכה כלל בנכסי ההקדש כשזוכה בפירות שער הנכסים, ולכן אף אחד אינו מועל בשעת הירושה. אבל הבעל מעל לכשיוציא את המעות לחולין. מדדהבה המוציא מעות הקדש לחולין. כדין כל מי שהוציא מעות הקדש לחולין, שעבר בכך על איסור מעילה. דנה עכשיו הגמרא בשואל בהמה, וכי חשה מחמת מלאכה ופחת שוויה. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה השואל בהמה, כחש בשר מחמת מלאכה, מהי? כחש הבשר שלה מחמת המלאכה שעשתה ופחת שוויה, מה הדין בזה? האם השואל חייב לשלם כשם שחייב באונסין או לא? שואל תוספות רבינו פרץ, מה הספק בזה? הרי יכול לומר לו הרי שלך לפניך ויפטר, במה הוא יותר גרוע מגזלן שמחזיר את הבהמה שגזל? ולמרות שחחשה, יכול לומר לו כך, כאמור במסכת בבא קמא דף צדיו עמוד ב', בדיוק באותו דף בו אנו אוחזים כאן כעת במסכת בבא מציעא, מבארים התוספות רבינו פרץ שבגזלן מדובר שכחשה מעיליה, וכאן מדובר שכחשה בידיים על ידי המלאכה, ולכן הסתפקו בני הישיבה, אולי צריך לשלם על כך. אומרת הגמרא, אמר לה אומי רבנן, אמר להם אחד החכמים, ורב חילקי הברי דרב אבי השמי, רב חילקי הבנו של רב אבי היה שמו, מכלל, מכך שמסתפקים בכחשה, משמע דכי מתה, שהיא מתה בהמה מחמת המלאכה שעשתה, מחייב, חייב השואל, לשלם. ועל כך אפשר לשאול, נעימה שיומר השואל המשאיל, לב לאוקמי בחילתא שאיליתא. לא שאלתי את הבהמה להעמידה בקילה. קילה זה כעין אוהל עשוי מעיריות הפרוסות סביב המיטה. כלומר, אתה הפסדת את עצמך, שהרי ידעת שאני שואל את הבהמה כדי לעשות במלאכה. אם אינה ראויה לכך, מדוע השאלת לי אותה? נשאלת השאלה, כיצד נפטר השואל בטענה הזו? הרי אם כשמתה כדרכה, שהרגה מלאך המוות ואין חילוק איכן הרגה מכל מקום חייב השואל, כל שכן שחייב כשהוא עצמו גרם לה למות על ידי שעשה עם המלאכה. בשאר שומרים אפשר לטעון זאת שלא פשע בכך שעשה עם המלאכה ומתה, כיוון שלקחה כדי לעבוד עמה, אבל לא בשואל שחייב באונסין. מבאר הרמב"ן שאומנם שואל חייב באונסין, אבל אינו חייב על פשיעת המשיל, וכאן המשיל פשע בכך שאישי לו בהמה שינה יכולה לסבול מלאכה ומחמת כן מתה או כחשה, ולכן אינו חייב לשלם. אומרת הגמרא, אלא אמר רבה, אכן טענה זו נכונה, לא מבעיה ולא רק במקרה שכחש הבשר של הבהמה מחמת המלאכה שעשתה דפטור השואל, אלא אפילו אם מתה הבהמה מחמת המלאכה שעשתה, נמי גם כן פטור השואל. והטעם בכל זה הוא, כיוון דאמר ליכול השואל לומר למשיל, לאו לאוקמה בחילתא שאילתא. לא שאלתי ממך את הבהמה כדי להעמידה בקילה, כדי להעמידה באוהל ושלא תעשה דבר. שאלתי אותה כדי לעבוד בה. ומביאה הגמרא מעשה שממנו ללמד דין נוסף בחיובי שואל. ההוא גברא מעשה באדם אחד, דשאל נרגה מחברי, שאל גרזן מחברו, איתבר נשבר הגרזן. עתה לקמי דה רבה, בא השואל לפני רבה לשואלו האם צריך לשלם. אמר לה, ישיב לו רבה, זיל, הייתי סעדי דלב, שנית בי. לחווה עדים שלא פשעת ושינית דבר להכביד במלאכת הגרזן שעל ידו נשבר, ואיפטר, ואז תיפטר מלשלם כיוון שנשבר מחמת המלאכה שעסקת בה עמו. אז בפשטות משמע מדברי רבה ששואל אינו ככל השומרים שנפטרים בשבועה לטענתם, אלא שואל צריך להביא עדים על טענתו, כך אומר הריטב"א. ובשם היש אומרים, אומר הריטב"א, שייתכן שבאמת נאמן בשבועה, אבל רבא לא רצה לפתוח לו בשבועה, אלא העדיף שיביא עדים. ואכן, אם הוא לא היה מוצא עדים, היה נשבע ונפטר. מבררת הגמרא ואילי כסעדי, ואם אין עדים שלא שינה דבר כשהשתמש בגרזן, יש לומר ששינה דבר בגרזן בפשיעה ומחמת כן נשבר הגרזן מהי? האם צריך לשלם גרזן ממש, או שנותן לו את השברים ומשלם את ההפרש בין שוויים לשווי כלי מתוקן? מוכיחה הגמרא ואומרת תשמע בו ואביא לך ראיה, דאו גברא היה מעשה באדם אחד, דשאל נרגה מחברי, שאל גרזן מחברו, ואיתה בר ונשבר הגרזן בפשיעה. עתה לקמי דרב בא שואל לפני רב לשואלו מה לשלם, האם את השברים ואת ההפרש בין שוויים לשווי כלי מתוקן הוא גרזן טוב ומתוקן? אמר לו רב, זיל לך ושלם לי נרגי מעליה. לך תשלם לו גרזן טוב ומתוקן כפי ששאלת ממנו. אמרו לרב כהנה ורב אסי ששמעו את הפסק הזה לרב, האם אכן דין האחי? ככה הלכה שצריך השואל לתת למשיל גרזן שלם ומתוקן? הרי כשם שאדם ששורו אמית שור אחר, אז שמין לה ניזק את נבילת השור ומוסיף לו המזיק את ההפרש ואת הדמים שנפחד בהם שורו, כאמור במסכת בבא קמא דף יוד עמוד ב'. כך גם כאן צריך להיות, כשנשבר הגרזן ששאל בפשיעתו, יחזיר למשאיל את שברי הגרזן, וישומו, יעריכו כמה היה שווה הגרזן קודם שנשבר וכמה הוא שווה עכשיו, יוסיף לו את הדמים שנפחד בהם. ושתיק רב משתיקתו של רב משמע שהסכים עם דבריהם. מסיקה הגמרא והלכת ההלכה כדברי רב כהנא ורב אסי, דמהדר ליטב ריש השואל יחזיר למשאיל את שברי הגרזן, וממלא ילד דמי מנה ויוסיף וימלא לשווי של גרזן שלם, והמשאיל יטרח למכור את השברים ולקנות גרזן חדש. חוזרת הגמרא לדון בדין מתה מחמת מלאכה. האוג אברה מעשה באדם דשייל דבלה מחברי ששאל מחברו דלי להשקעת השדה. איתבר נשבר הדלי. עתה לקמי דרב פאפה, בא השואל לפני רב פאפה לשואלו האם צריך לשלם עליו. אמר לו, אומר לו רב פאפה, הייתי סעד דדלו שנית בי. תביא עדים שלא פשעת ושינית הדבר במלאכת הדלי שעל ידו נשבר. ויפטר ותהיה פטור. שבכך התברר שהכלי נשבר מחמת המלאכה שעסקת בה ודינו כדין בהמה שמתה מחמת מלאכה שפטור. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין מתה מחמת מלאכה, הוא גברא מעשה באדם דשייל שונרא מחברי, שאל חתול מחברו כדי לחלות עכברים שברשותו. מביא השיטה מקובצת את הרך שאומר שיש שני דרכים שעבורם אדם שואל חתול, או להרוג את העכברים או לאוכלם. כאן סבר הגורס שכך היה המקרה ששאלם כדי להרוג את העכברים. לבסוף חבור עלי עכברי וקטלוע, התחברו והתקפצו העכברים על החתול והרגו. יתיב רבשי ישב רבשי וכמיבאי עליו והוא הסתפק, כי היי גב נמי, מה הדין במקרה כזה? כי מת המחמת מלאכה דמי או לא? האם נחשב שהחתול מת מחמת המלאכה, שהרי הייתה מוטלת עליו המלאכה לחלות את העכברים, ולבסוף לא הצליח והעכברים הרגו, והשואל פטור, או שאינו חשוב כמת מחמת המלאכה מפני זה, והשואל חייב. לכאורה קשה מה הספק של רבשי, הלו ודאי שמת המחמת מלאכה, מה היה הצד לומר שהיה זה אונס רגיל? מבארים התוספות בדיבור המתחיל, כי היי גב נמי, שמדובר באופן שהשואל הביא את החתול למקום שמצויים הרבה עכברים, והספק הוא האם נחשב הדבר לשינוי. ואז השואל השם בכך שהתקפצו עליו הרבה עכברים, או שמה, כיוון שלא היה עליו לשמור שלא יארגו, נחשב כמת המחמת מלאכה, והוא פטור. פושטת הגמרא, אמר לי רב מורדכי לרבשי, אחי אמר רבי מי, כך אמר רבי מי שבא ממקום ששמו אגרוניה, משמי דרבה משמו של רבה. משל למה הדבר דומה? גברה דנשי קטלו, לא דינה ולא דיינה. דומה הדבר לגבר שנשים הצליחו להורגו. אין דין ואין דיין, כלומר, כשם שאין ספק וערעור על כך שהיה לגבר להתגבר על הנשים ולא ליפול בידן, כך גם היה לחתול להתגבר על העכברים ולא ליפול בידם. דיינו, שלא היה השואל צריך לחשוש שמה יארגו העכברים, ולכן לא נחשב הדבר שפשע בו, וממילא נחשב שמת מחמת מלאכה, ופטור השואל. בספר בן יהוידע הוא מפרש שמדובר בעבדים ושפחות הנלחמים אילו באילו כדי להצחיק את אדוניהם, והצליחו השפחות להרוג אחד מן העבדים. הדין הוא שאין תביעה לבעל העבד על בעל השפחות, משום שלא היה לעבד ליפול ביד השפחות. ובפירוש הבונה על עין יעקב הוא מבאר שבא הגמרא להשמיע לנו במשל הזה, שלא יהיה הגבר פחות בנפשו, שאז ימשלו בו מי שמדרגתם שפילה ממנו, אלא תהיה גבורתו ראויה כאיש. איקא דאמרי, יש אומרים שהמעשה היה באופן אחר, שהחתול אכיל עכברי טובה, אכל הרבה עכברים, וחביל, וכתוצאה מכך נתחמם ומית, והוא מת. יתיב רבשי וכמה עיין בה, ישב רבשי ועיין בהלכה הזו, כי היי גב נמי. מה הדין במקרה זה? האם נחשב שהחתול מת מחמת מלאכתו והיה עליו לחלות את העכברים ותוך כדי כך מת מחמת ריבוי אכילתם והשואל פטור, או שנחשב לאונס רגיל והשואל חייב? פושטת הגמרא, אמר לרב מורדכי לרבשי, אחי אמר רבי מי מהגרוניה, משל למה הדבר דומה? גברא דנשי קטלו, אדם שבעל הרבה בעילות ומפני כך מת, לא דינה ולא דיינה, אין דין ואין דיין, כלומר כשם שאין ספק וערעור על כך שלא היה לו לחשוש שימות מחמת הבעילות הללו, כך לא היה לשואל לחשוש שהחתול ימות מחמת אכילת העכברים, ואין הדבר נחשב לפשיעה, אלא שנחשב שמת מחמת מלאכתו שהיה עליו לאוכלם, והשואל פטור. והער הרך, שמביא אותו השיטה מקובצת את המשל והדין הנלמד ממנו, שבמשל מדובר בעבד ששכרוך אדם מחברו, כדי לעבר שפחותיו, ומחמת בעילות מת, שלא היה לו לבעול כל כך הרבה בעילות שהם יותר מכפי כוחו, וכך לא היה לחתול לאכול עכברים רבים כל כך, עד שמת ולכן פטור. אמירי כותב שלא היו צריכים לטעם המובא בגמרא כדי לומר שזה נחשב כמת המחמת מלאכה, אלא שיש לומדים מהמשל הזה שהשואל זכר מחברו כדי לעבר ממנו בהמותיו, ובאמת הזכר מחמת הבעילות מתוך חולשת כוחו, פטור השואל, משום שנחשב שמת מחמת מלאכתו. אילו בפירוש הבונה על העין יעקב הוא מבאר שבא הגמרא להשמיע לנו במשל הזה, שלא יניח האדם ליצרו להתגבר עליו בתאוות הגוף המפסידות כוחו וגורמות לו מוות, כי אם יניחו דמו בראשו, אלא ימשול ביצרו ויכניע את תאוותיו. רב הנותן היצה למשיל שהתחייב השואל לשלם ולא תהיה השאלה בבעלים. למרות שבתחילה נותן היצה לשואל להיפטר, לא בא רב לתת היצה כיצד לרמות, אלא יקדים את היצה הזו כדי לתת בהמשך היצה למשיל כיצד להינצל מהרמאות הזו, שלא יוכל השואל לפתור עצמו מלשלם לו. אומרת הגמרא, אמר רבה, איימן דבאי למי שלמי דמחברי, אדם שרוצה לשאול דבר מה מחברו, ולפטר ולהיפטר מלשלם אם יענס החפץ, נעים עלי, אומר השואל למשיל בשעה ששואל ממנו, אשקיין מיה אשקי נימיים, דאבי שאלה בבעלים, שעל ידי כך הוא גורם שהבעלים שאול לו למלאכה בשעת השאלה, ונמצא שגרם שתהיה זו שאלה בבעלים, והשואל בבעלים פטור. ולכאורה קשה מה הרב המחדש בדבריו, הרי פשוט לפי המבואר במשנה בתחילת הפרק לאל בדף צדי ד' ובברייתות שהביאה הגמרא לאל בדף צדי ה', שכשנשאל הבעלים לשואל למלאכתו בשעת שאלה, פטור באונסין, וכן פטור שאם אמר לו שישקנו מים, נחשב הדבר שנשאל לו למלאכה ופטור. תרץ בחידושים המיוחסים לריטב"א שני תירוצים. א', שרב המחדש, שאף בהשקיית מים מלאכה קטנה היא מכל מקום, אם נשאל לצורכה נחשבת השאלה כשאלה בבעלים, כיוון שנחשב כשנשאל לעבודה גדולה. ב', מחדש רבה שהשואל יכול לבקש כן מהמשאיל, אף שהוא אדם חשוב ולא יקפיד עליו כיוון שמלאכה קלה היא, ולכן יאמר לו כך ויפטר, ונמצא ששאלה בבעלים שייכת גם באדם חשוב. ממשיך רבה ואומר ויפקח הוא, ואם המשאיל הוא פיקח, נעימה ליאמר לשואל שייל ברישה ועדך אשקייך. שאל ברישה ועד הרש קייך, קודם תשאל את החפץ, ואחר כך אשקע אותך כדי שתהיה השאלה שלו בבעלים. ואף שאחר כך עשה מלאכה עבורו, אין זו שאלה בבעלים וחייב השואל באונסין. כמו שמבואר במשנה שפתחה את הפרק, אם היו הבעלים עמו רק אחר כך, אין זו שאלה בבעלים וחייב. כותב המאירי שיכול גם לומר לו שלא ישילנו עד שיגמור להשקותו כדי שבשעת השאלה כבר לא יהיה עמו במלאכתו. מביאה עכשיו הגמרא בדף צדי זין עמוד א', מקרים נוספים שבהם נחשבת השאלה כשאלה בבעלים. אמר רב המקרה דרדקי המלמד את התינוקות של בני העיר, וכן שתה לה נוטה קרמים תדיר עבור בני העיר כדי לקבל מחצית הרווח, וכן טבח הטבח השוחט ובודק את הבהמות שלהם, וכן אומנה, אומנה מקיס דם לרפואתם של בני העיר, וכן ספר מטה, ספר העיר המספר את אנשי העיר בתספורת, כל און, כל אנשים אלו אם שאל מהם חפץ בעידן עבידתיו, בזמן עשיית מלאכתם, כשאלה בבעלים דמו. נחשבת השאלה מהם כשאלה בבעלים, כיוון שהם סחורים למלאכת בני העיר בשעת השאלה. בחידושים המיוחסים לריטב"א הוא מבאר את חידושו של רבה, כי היה אפשר לומר שאף אם עוסק במלאכת השואל עצמו, אין שאלה זו נחשבת כשאלה בבעלים, כיוון שעושה מלאכת תדיר בכל שעה גם לאחרים. וממילא אינו שאול דווקא למלאכת השואל שעוסק בה. לכן מחדש רבה שלפחות בשעה שעוסק במלאכת השואל נחשב כשאול לו, ושאלתו נחשבת שאלה בבעלים. אם כן אמרה הגמרא שמלמד תינוקות נחשב שאול לאביהם של התינוקות. דנה הגמרא אם כל רב נחשב שאול לתלמידיו. אמרו לי רבנן החכמי בני בית המדרש של רבה לרבה, שאילן מר, רבינו שאול לנו למלאכתנו, דהיינו ללמדנו תורה, שמלמד אותנו תורה כל היום, ולכן אם נשאל ממנו בהמה ותמות, ניפטר מלשלם. הקפיד, הקפיד על כך רב ואמר לו, להפקוי ממון הקבעיתו? וכי אתם רוצים להפקיע ולהפסידני ממוני? הרי אדרבה, ההפך הוא הנכון. אתון שאילתון לי. אתם שאולים למלאכתי ללמוד ממני תורה. דהרי, אילו אנא מצי השתמות אלכו ממסכתה למסכתה, כשאני רוצה ללמוד מסכת אחרת כדי שלא תשכח ממני, אני יכול להשתמט ולעבור מן המסכת שאנו עוסקים בה, וללמדכם את המסכת שאני חפץ ללומדה. ואין אתם יכולים למחות בידי. אבל אתון לא מציתו להשתמותי. אתם אינכם יכולים להשתמט ולעבור ללמוד מסכת אחרת, כיוון שאני לא אלמד אתכם אותה מסכת. פוסקת הגמרא את הדין בעניין הזה ואומרת, ולא היא, אין התלמידים שאולים לרב עליהם מלאכתו תמיד, וכן הוא אינו שאול להם תמיד. אלא אי ושאי לאו רבה שאול לתלמידים ביום הדקלה, כשדורש לפניהם לפני הרגל, שכיוון שצריך לדרוש אז בהלכות הרגל דווקא, ואינו יכול להשתמט וללמד דברים אחרים, נחשב הדבר שהוא שאול להם. הנה הוא שאילו לי בשער יומי, והתלמידים שאולים לרבה בשער ימות השנה שבהם יכול להשתמט מן המסכת שעוסקים בה, וללמוד מסכת אחרת כרצונו. דנה הגמרא לגבי מעשה מסוים, האם יש בו משום סחירות בבעלים. מרי מר ברחנינה, אוגר קודנייתא, הזכיר פרידה לאנשים במקום הנקרא בי חוזאי, שהזכיר להם, נפק יצא מריימר כדי לדלויי תאונה בהדי ולסייעם להגביע את המסע ולעתינו על הפרידה. לבסוף, פשעו בה הסוחרים ומית, מחמת כן מתה הפרידה, עתו לקמי דרבה, באו הסוחרים לפני רבה לשואלו האם הם חייבים לשלם על כך, חייבינו, חייב אותם רבה לשלם. אמרו לרבנן לרבה הרי פשיעה בבעלימי, שהרי בשעת הסחירות התעין עמם את המסע על הפרידה ונמצא שעסק עמם במלאכתם בשעת הסחירות, ובסחירות בבעלים פתור בפשיעה, ומדוע חייבת אותם לשלם? כששמע רבה את דבריהם יחסיף, התבייש שפסק שלא כהלכה. לסוף הגלה מילתא לבסוף התגלה הדבר שכלל לא הייתה זו סחירות בבעלים, כיוון דלמייסר טעונה ודנפק, מריימר יצא רק לראות את המסע שטענו על הפרידה, לראות שאינה מרובה מדי ולא תזיק לבהמתו, ובאמת לא עסק עמהם כלל בהטענת המסע, ולכן הם חייבים בפשיעה. בקשה הגמרא על שאלת התלמידים לרבה שצריך להיות פטור כיוון שהסחירות הייתה בבעלים, אני חלמן דאמר זה מובן לשיטת רבינה אומר ליל בדף צדי ה' עמוד א', שבפשיעה בבעלים פטור השומר, משומח איקסיף, מחמת דין זה התבייש רבה שפסק שלא כהלכה. אלא למאן דאמר לפי רבך שסובר שם שבפשיעה בבעלים חייב, אמה איקסיף, מדוע התבייש רבה? הרי הוא פסק כהלכה שאם פשע חייב אף אם הייתה השמירה בבעלים. ואירת הגמרא את המקרה ואת שאלת התלמידים באופן אחר. אומרת הגמרא לא מפשע פשו בה, המקרה לא היה שפשו הסוחרים בפרידה, אלא איגנובי איגנוב ומתה כדרכה בי גנב אבי. המקרה היה שנגנבה הפרידה ומתה כדרכה בבית הגנב. עתו לקמי דרב הבאו לפני רב לשואלו אם הם חייבים לשלם, וחייבינו חייבם כדין סוחר שחייב בגניבה ועבידה כמו שומר שכר. על כך אמרו לרבנן לרבה, אבל לא גניבה בבעלים היא, כלומר, אמנם סוחר חייב בגניבה, אבל כאשר הסחירות הייתה בבעלים, לפי כולם הסוחר פטור על הגניבה. לכן יחסיף התבייש רבה, לבסוף הגלה עם מילטה, התגלה הדבר דלמייסר טעונה ודנפה, כשמריימר יצא רק לבדוק שאינם מרבים את המסע על הפרידה, ולא עסק עמם במלאכה כלל, ולכן חייבים בגניבה, כפי שאמר להם רבה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף צד דיזיין עמוד א', המשנה שנמצאת שלוש שורות לפני סוף העמוד. משנתנו עוסקת בשומר שהיה גם שואל וגם סוחר והראה אונס, ולא ידוע אם האונס היה בשאלה וחייב, או בסחירות ופטור. שוב נזכיר ששואל חייב באונסין כנאמר, וכי ישאל איש מי ימראהו ונשבר או מת, בעליו אין אם הוא שלם ישלם, וסוחר פטור באונסין, שהרי מבואר ליל בדף פי עמוד ב' שדינו, או כשומר שכר או כשומר חינם, ושניהם פטורים באונסין. בשומר חינם נאמר, ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. בשומר שכר נאמר, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. וכך אומרת משנתנו בדף צד זין עמוד א', השואל את הפרה מחברו, שעלה חצי יום ושכרה חצי יום, או שעלה היום ושכרה למחר, או שקיבל שתי פרות מחברו ושכר אחת ושאל אחת, ומת הפרה אחת באונס, וכעת המשיל תובע מן השואל שישלם לו דמי הפרה המתה, שהרי שואל חייב באונסין. מביאה המשנה ארבעה חילוקי דינים. דין ראשון, באופן ששכר אחת ושאל אחת. המשאיל אומר, פרה שאולה מתה, ובאופן ששאלה היום ושכרה למחר, והמשאיל אומר, ביום שהייתה שאולה מתה, ובאופן ששאלה חצי יום ושכרה חצי יום, המשאיל אומר, בשעה שהייתה שאולה מתה, ועלה השואל אומר, איני יודע אם מתה שאולה או שכרה, חייב השואל לשלם, מכיוון שהמשיל תובע בטענת ודאי, והשואל אינו יודע, ובריא ושם הבריא עדיף, טענת ודאי אל מול טענת ספק, הטענה הוודאית היא הגוברת. דין שני, אם הסוחר אומר סחורה מתה, או בשעה שהייתה סחורה מתה, או בשעה שהייתה סחורה מתה, ועליו המזכיר אומר איני יודע, פטור, מכיוון שאין תביעה ודאית וטענת הפטור היא ודאית. יש מחלוקת ראשונים בפירוש דברי המשנה, אם כוונת המשנה שפטור רק מלשלם או גם משבועה. דין שלישי במשנה, זה אומר שאולה, משאיל אומר שאולה בשעת שאלה, או הפרה שאולה מתה, וזה אומר, הסוחר אומר סחורה בשעת סחירותה, או הפרה סחורה מתה, כלומר ששניהם טוענים טענת בריא, היא שווה הסוחר שסחורה מתה ויפטר מלשלם. והגמרה לקמן בדף צדיחי תעמוד ב' תבאר שלפי רב נחמן ורבי יוחנן מדובר שהייתה תביעה על עוד פרות, ומתחייב שבועה מדין מודה במקצת. ולפי רב הונא ורב יהודה מדובר שמשביעו שמתה כדרכה, ומחמת שבועה זו יכול לגלגל עליו שהיא שווה שסחורה מתה. דין רביעי, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, יחלוקו. משום שהתנא ששנה את משנתנו סובר שממון המוטל בספק חולקים, ולכן ישלם השואל חצי מדמי הפרה המתה. בתוספות בדף צד זין עמוד א', דיבור המתחיל שאלה, מפרשים שהמשנה נקטה שלושה אופנים. חצי יום, היום ומחר, ושתי פרות. למה? משום שבכל אחד חידש התנא חידוש גדול יותר. בשיטת לא זו, אף זו קטני. לפי שבדין האחרון שנינו, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו. יותר מסתבר לומר יחלוקו כאשר הספק הוא ספק גמור, כגון באופן הראשון ששאלה חצי יום וסחרה חצי יום, שהכל ביום אחד ובפרה אחת, ויש מקום לטעות בדבר. באופן כזה הספק הגמור יוצר קשר בין כל אחד מבעלי הדין לבין חצי הממון. ומצריך לומר יחלוקו, אחרי שישמיע לנו אתן את הדין הזה, הוא משמיע לנו חידוש גדול יותר באופן השני ששאלה היום וסחרה למחר. אף שאין זה ספק גמור, שיותר ניתן להבחין בין היום למחר, ואף על פי כן יחלוקו. והוסיף להשמיענו באופן השלישי, שאפילו בשתי פרות, שאין הטעות מצויה, אף על פי כן, יחלוקו. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף צד דיזיין עמוד א', וסופה בדף צד דיזיין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא, האם יש ממשנתנו קושייה על רב נחמן. שם התמינה, מהדין הראשון במשנה יש לשמוע, שאם אדם תובע את חברו בטענת בריא, כגון מנה לי בידך 100 דינרים אתה חייב לי ועליו הנתבע אומר איני יודע אם אני חייב לך חייב. ואם כן מקשה הגמרא לאם התאב יתיופת דה רב נחמן, האם תהיה ממשנתנו סתירה לדינו של רב נחמן. דהיתמר שנינו במסכת כתובות דף י"ב עמוד ב' וכן במסכת בבא קמא דף קי"ח עמוד א', מנה לי בידך תובע שאמר אתה חייב לי 100 דינרים ועלה הנתבע אומר איני יודע, רב הונא ורב יהודה אמרי חייב משום שבריא ושמא בריא עדיף. רב נחמן ורב יוחנן אמרי, פטור, משום שמספק יש להעמיד את הממון בחזקת בעליו, אם כן, לכאורה, משנתנו המחייבת בבריא ושמא, סותרת את דעת רב נחמן. תרץ את הגמרא כדי אמר רב נחמן, כפי שתרץ רב נחמן במקום אחר, כגון שיש עסק שבועה ביניהם, דהיינו באופן שהתחייב שבועה לתובע, ואינו יכול להישבע, ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. והמקור לדין הזה הוא מהפסוק בספר שמות פרק ח' פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם, דרשו חז"ל במסכת שבועות דף מ"ז עמוד א', בין שניהם ולא בין היורשים, כלומר, באופן שצריך להיות חיוב שבועה, יורש פטור משבועה. ולכאורה, הרי בלאו הכי אינו יכול להישבע, שהרי אינו יודע בעסקי אביו. אלא על כוחך, כל מי שאינו יכול להישבע, מתוך שאינו יכול להישבע, משלם, ולכן צריך פסוק לפתור את היורש מחיוב השבועה. החנמי, גם כאן במשנתנו מדובר, כגון שיש עסק שבועה ביניהם, ומכיוון שהנתבע אינו יכול להישבע, שהרי טוען איני יודע, לכן משלם. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל ביום, מדוע נדחקה הגמרא להעמיד כשיש עסק שבועה ביניהם, ועלו כל שומר צריך להישבע שמתה כדרכה, ואם כן אפשר לגלגל עליו שישבע שהסחורה מתה. ומכיוון שאומר שאינו יודע, אינו יכול להישבע, מתוך שאינו יכול להישבע, ישלם. תרצים התוספות שאין מגלגלים שבועה כשהנתבע טוען שמה. ואילו רבינו פרץ מתרץ, שרק בשבועה דאורייתא של מודה במקצת או שבועת עד אחד, אומרים מתוך שאינו יכול להישבע משלם, אבל לא בשבועה הבאה בגלגול. מבררת עכשיו הגמרא היחידה מכיצד ימצא האופן שיהיה ביניהם עסק שבועה, משיבה הגמרא כדי רבה. לאמר רבה, לקמן בדף קט"ז עמוד ב', התובע לחברו, מנה לי בידך ועלה, וזה הנתבע אומר, אין לך בידי אלא 50 דינרים והשאר איני יודע אם חייב אני לך. הרי הנתבע מודה במקצת מן התביעה, והתורה חייבה את המודה במקצת להישבע על החלק שאינו מודה בו. כנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה, דהיינו שמודה שחייב רק חלק. עד האלוהים יבוא דבר שניהם שמחויב שבועה בבית דין על החלק שכופר בו. אבל מכיוון שאינו יכול להישבע, שהרי הוא אומר שאינו יודע, הדין הוא שמתוך שאינו יכול להישבע, משלם את הכל. ולפי דינו של רבא מבארת הגמרא כיצד מדובר במשנתנו. לפי זה משכחת לה יש למצוא אופן של עסק שבועה. ברישא, דהיינו באופן הראשון והשני שבמשנתנו, בשתיים, בשתי פרות, וסייפה את האופן השלישי יש להעמיד בשלוש פרות. ומבארת הגמרא, רישא בשתיים, דאמר לי המשיל השואל, שתי פרות מסרתי לך, פלגה דיומא בשאלה, פלגה דיומא בסחירות, חצי היום שתיהן בשאלה, וחצי היום שתיהן בסחירות, אינמי, באופן השני, חד יום היום אחד שתיהן בשאלה, וחד יום היום אחד שתיהן בסחירות, ומתו תרוויו בעידן שאלה, טוען המשיל, שמתו שתי הפרות בזמן השאלה, ולכן אתה השואל חייב לשלם לי שתי פרות, כי אתה חייב באונסין. אמר לי השואל, חד הפרה אחת אין, אכן, בעידן, בזמן שאלה מתה, וחייב אני לך לשלם את דמיה. ואידך, אבל לגבי הפרה השנייה, לא ידענה, איני יודע, היא בעידן שאלה מתה, והיא בעידן סחירות מתה, אני לא יודע אם היא מתה בזמן השאלה, או שהיא מתה בזמן הסחירות. וזה אומרת משנתנו שחייב, זה מתוך שאינו יכול להישבע שבועת מודה במקצת, שהרי אומר שאינו יודע. אז השואל משלם. שואל רשי, מדוע הוא צריכה הגמרא להעמיד שמתו שתי הפרות? לכאורה ניתן להעמיד שמתה רק פרה אחת, ואין השואל יודע אם היא מתה בזמן השאלה או שמתה בזמן הסחירות. ואילו הפרה השנייה חיה, ובזה מודה השואל, שחייב להחזירה, אבל ידה התחייב שבועה. תרץ רשי שבאופן זה נחשבת ההודעה בפרה חיה לטענת אילך, כלומר, שהנתבע מחזיר לתובע מיד את מה שמודה שחייב לו. לשיטת רב ששת ליל בדבדל את עמוד א', הטוען אילך פטור משבועה, ולדעתו באופן כזה לא יהיה עליו חיוב שבועה. ממשיכה הגמרא ואומרת וסייפה האופן השלישי, מדובר בו בשלוש פרות. ואמר לה המשיל השואל, שלוש פרות נתתי לך, שתיים בשאלה ואחת בסחירות. ומתו אני תרתי דשאלה, טוען המשיל שמתו שתי הפרות של השאלה. ואמר לה, השיב לו השואל, אין, אכן חדה דשאלה, פרה אחת שנתת לי בשאלה מתה, וחייב אני לשלם את דמיה. אידך, לא ידענה, לגבי הפרה השנייה שמתה, אני לא יודע, היא דשאלה מתה, ודקיימה דסחירותי. האם הפרה שנתת לי בשאלה היא זו שמתה, והפרה חיה, היא הפרה שנתת לי בסחירות, או דסחירות מתה, ועדקיימה דשאלה היא. או שהפרה שנתת לי בסחירות היא זו שמתה, והפרה הנשארת שנתת לי בשאלה היא. ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. שואלים הראשונים, מדוע צריך לעמיד בשלוש פרות? הרי יכול לעמוד בשתי פרות, שאחת חיה ובא ומודה שצריך להחזירה, בין אם היא השאולה ובין אם היא הסחורה, ועל המתה הוא אומר שאיני יודע אם היא הסחורה או השאולה. תרץ החידושים המיוחסים לריטב"א, שמזה שברישא הזכירה המשנה רק פרה אחת, דיינו, הפרה שדנים עליה ולא הזכירה את הפרה שגורמת שיחשב מודה במקצת, אם כן משמע שגם בסייפה שהזכירו שתי פרות, הזכירו רק את הפרות שדן עליהם, ולא את הפרה שגרמה שיחשב מודה במקצת. ממילא מוכח שבסייפה יש שלוש פרות. אם כן, לסיכום, הגמרא הקשתה לדעת רב נחמן שבריא ושמה לאו בריא עדיף. מדוע בדין הראשון של המשנה השואל חייב? תרצה הגמרא שהמשנה מדברת באופן שהיה על השואל תביעה נוספת שבה הוא הודע. מחמת הודעה זו התחייב בשבועה גם על מה שאמר שאינו יודע, ומכיוון שאינו יכול להישבע, משלם. עד כאן בירה הגמרא כיצד שייך עסק שבועה על פי שיטת רב חייא בר יוסף, הסובר במסכת בבא קמא דף קז עמוד א', שלצורך שבועת מודה במקצת לא צריך שיכפור הנתבע במשהו. עכשיו מבארת הגמרא כיצד שייך עסק שבועה לפי רמי בר חמא, שסובר שכדי לחייב שבועה מהתורה בשבועת השומרים או בשבועת מודה במקצת צריך שהנתבע גם יכפור. ונבאר את מחלוקתם שכאמור למדנו אותה במסכת בבא קמא דף קז עמוד א'. נאמר בפרשת שומר חינם, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. הרי שהתורה חייבה שבועה באופן שהנתבע אמר כי הוא זה, דהיינו שמודה רק במקצת מן התביעה. ונחלקו המוראים בשני דברים. רמי בר חמא סובר שהפסוק הזה נאמר בשומר. דבר נוסף אומר רמי בר חמא, המילים כי הוא זה, משמעותו גם כפירה וגם הודעה. ולפי זה הפסוק בא ללמד שאין השומר נשבע שבועת השומרים שלא פשע בשומר חינם ושנאנסה בשומר שכר. ושמת המחמת מלאכה בשואל, הוא לא נשבע אלא כאשר טענתו כוללת כפירה והודעה, דהיינו, שחוץ מבהמת הפיקדון שצריך להישבע עליה, היו עוד שם שתי בהמות שעל אחת טוען לא היו דברים מעולם, או החזרתי לך, ועל אחת מודה שחייב לשלמה. אבל רב חייא בר יוסף סובר, א', שהפסוק לא נאמר לגבי שומר, ב', המילים כי הוא זה משמעותו רק הודעה במקצת, כלומר, שהפסוק כי הוא זה שנאמר בפרשת שומר חינם אינו שייך לשם, אלא שייך לפרשת הלוואה. וזה בא ללמד שכאשר הלווה מודה בחלק מהתביעה, הרי הוא חייב שבועה. אבל שומר חייב בשבועת השומרים בכל אופן, ואפילו כשאינו מודה ואינו כופר. ומכיוון שבסוגיה שלנו אין ספק לגבי זה שהבהמה מתה באונס, אם כן הנושא אין לא לגבי חיוב שבועת השומרים, אלא הנידון בסוגיה הוא האם הבהמה הסחורה מתה ופטור באונס, או הבהמה השאולה מתה וחייב באונס. כאשר רוצה הגמרא למצוא אופן שיש חיוב שבועת מודה במקצת, כדי ליישב מדוע לפי רב נחמן בדין הראשון של המשנה נפסק שחייב אף שהוא סובר שבריא ושם הבריא עדיף, הרי שלפי רב חייא בר יוסף צריך למצוא אופן של הודעה במקצת. ועל הבהמה השנייה אינו יודע ולכן אינו יכול להישבע עליה ומשלם. ואילו לפי רמי בר חמא שצריך למצוא אופן של הודעה במקצת וכפירה במקצת, ועוד בהמה נוספת שעליה הוא טוען איני יודע ומתוך שאינו יכול להישבע עליה, משלם. אומרת הגמרא ולרמי בר חמא דאמר ארבעה שומרים, כדי להתחייב בשבועה על בהמת הפיקדון, צריכים כפירה ממש במקצת, והודעה במקצת. כלומר, חוץ מבהמת הפיקדון שעליה נשבעים, צריך שיהיה עוד שתי בהמות שבאחת מודה ובאחת כופר. משכחת לה יימצא אופן של עסק שבועה במשנתנו, על ידי שנעמיד את הרישה, כלומר את האופן הראשון והשני בשלוש פרות. בסייפה, כלומר את האופן השלישי, בארבע פרות. ומבאר את הגמרא, רישה בשלוש, דאמר לי, אומר לו המשיל השואל, שלוש פרות נתתי לך. פלגה דיומה בשאלה ופלגה דיומה בסחירות. חצי היום שלושתן בשאלה וחצי היום שלושתן בסחירות. אינמי, באופן השני, חד יומה יום אחד שלושתן בשאלה וחד יומה יום אחד שלושתן בסחירות. ומתו שלוש כולו בעידן השאלה. טוען המשיל שמתו שלוש הפרות בזמן השאלה. אמר לי, עונה לו השואל, חד הפרה אחת לא היו דברים מעולם, כלומר לא נתת לי שלוש פרות אלא רק שתי פרות. זוהי בעצם הכפירה של השואל. וחד הפרה אחת אין, אכן, בעידן בזמן השאלה מתה וחייב אני לשלם את דמיה. ואידך הפרה השלישית לא ידענה, איני יודע, היא בעידן שאלה מתה, האם בזמן השאלה היא מתה ואני חייב? היא בעידן סחירות מתה, ואם בזמן הסחירות היא מתה ואני פטור? ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. היות והוא לא יודע, הוא לא יכול להישבע, ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. סיפה, האופן השלישי מדובר, בארבע פרות. ואמר לי המשיל השואל, ארבע פרות נתתי לך, שלוש בשאלה וחדה אחת בסחירות. ומתו אנך, מתו השלוש דשאלה, שלוש הפרות שנתתי לך בשאלה, אלו שמתו ואתה חייב לשלם לי. אמר לי, מישיב לו השואל, חדה לגבי פרה אחת לא היו דברים מעולם, וממילא זו הכפירה של השואל. וחדה לגבי פרה אחת אין, אכן, דשאלה מתה, השאולה היא זו שמתה ואני חייב לשלם לך את דמיה, והרי זו הודעה במקצת. והידך לגבי הפרה השלישית והרביעית, לא ידענה, איני יודע, אי דסחירות מתה ודקיימה דשאלה. האם הפרה שמתה היא הפרה של הסחירות והפרה הנשארת היא הפרה שנתת לי בשאלה ואני פטור? או דשאלה מתה ודקיימה דסחירות? או שזו של השאלה מתה והנשארת היא הפרה שנתת לי בסחירות ואז הוא חייב? באופן זה יש בטענת השומר כפירה והודעה במקצת המחייבת אותו שבועה לבהמה השלישית שאומר עליה שאינו יודע. בזה אמרה משנתנו שמתוך שאינו יכול להישבע, שרי טוען שאינו יודע, אז הוא משלם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, זה אומר שאולה וזה אומר סחורה, הישבע הסוחר שסחורה מתה. שואלת הגמרא ועמי, מדוע הסוחר חייב בשבועה, ולא מה שטענו לא הודע לו, ומה שהודע לו לא טענו? המשיל תובע את הבהמה השאולה, ובא הסוחר לא מודה לו. ואם כן, אין כאן הודעה במקצת, שתחייבו שבועה. ומה שהודע לו לא טענו, הודעת הסוחר היא על הבהמה הסחורה שצריך להחזירה, ובזה המשיל לא תבעו. מיישב אולה, שאכן חיוב השבועה אינו מדין מודה במקצת, אלא מדין אחר. אמר אולה, חיוב השבועה של הסוחר הוא על ידי גלגול, דהיינו, שכאשר הנתבע חייב בשבועה אחת, יכול התובע להוסיף לו עניינים נוספים שישבע גם עליהם. והמקור של הדין של גלגול שבועה מהתורה, מסוטה. מבואר במסכת סוטה דף חי עמוד א', מה נאמר לעניין סוטה, ספר במדבר פרק ה' פסוק כ"ב, ואמרה האישה אמן אמן. מהכפילות של המילה אמן, משמע שמשביעים אותה על כמה דברים ועל כל שבוע עונה אמן. דהיינו, שאגב השבוע שחייבת להישבע לכינוי והסתירה שהיו עכשיו, יכול הבא לגלגל עליה שבועות נוספות ולהשביע אותה שלא זינתה בזמנים נוספים, אף שלגביהם לא היה כינוי וסתירה, כגון שלא זינתה ביותה ארוסה. אם כן, לפי זה מדובר במשנתנו, דאמר לה, אומר לו הבעלים לשומר, השתבה לי איזומיית, השבה לי לכל הפחות דכדרכה מתה. שהרי אפילו אם האמת כדבריך שסחורה מתה, מכל מקום אתה חייב להישבה לי שמתה כדרכה, דיינו שמתה מעצמה באונס, ולא מחמת סיבה שהיה לך לשומרה ממנה. ומי גודם השתבה דכדרכה מתה, מתוך שנשבע שכדרכה מתה, משתבה נמי מגלגל עליו שישבה דסחורה מתה. כי הרי אין הלכה כרמי ברחמה שמצריך כפירה והודעה בשומרים, אלא אנחנו סוברים כמו רב חייא בר יוסף, שאומר עירוב פרשיות יש כאן, כלומר פסוק השייך לפרשה אחרת נכתב כאן. וכאשר כתוב בפרשת שומרים כי הוא זה, הדין הזה נאמר במלווה. כלומר שמה שהצריכה התורה, שיודה במקצת כדי שיתחייב שבועה, זה לא נאמר לגבי שומרים אלא לגבי הלוואה. אבל באמת שומרים חייבים להישבע על מה שהרה, גם בלי הודעה או כפירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, יחלוקו. שואלת הגמרא, המני, דין זה כדעת מי הוא שנוי? משיבה הגמרא, סום חוסי, דאמר ממון המוטל בספק חולקין. במסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א', לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה ולא ידוע אם נולד קודם הנגיחה ומת שלא מחמת הנגיחה, או שמחמת הנגיחה הפילתו, אומרת המשנה שמשלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לבלד, מכיוון שמדובר שם בשור תם שחייב על נגיחתו רק חצי נזק. למה כך משלם? משום שזהו ממון המוטל בספק, וממון המוטל בספק יחלוקו. אמר רב יהודה בשמו של שמואל, זו דברי סומכוס שאמר ממון המוטל בספק חולקים. אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין שהמוציא מחברו עלה וראיה. אם כן, מכיוון שיש אצלנו ספק האם הסוחר חייב או פטור, יש לחלק את הממון ולחייב את הסוחר בחצי. זה דעתו של סומכוס, אבל לפי חכמים, הדין יהיה המוציא מחברו עליו הראיה, ולדבריהם השומר פטור לגמרי. שנינו בתחילת הפרק בדף צד ד' עמוד א', שאם בעל הפרה עצמו נשאל או נזכר ביחד עם פרתו למלאכת השואל, אותו דבר גם לגבי סוחר, יש דין של בעליו עמו, ומתה הפרה, הרי השומר פטור, שנאמר בספר שמות פרק ח' ב' פסוק י' ד', אם בעליו עמו, לא ישלם. ומכיוון שמשנתנו עסקה בפרה שבתחילה שאולה ולאחר מכן סחורה, מסתפקת הגמרא על אופן זה מה הדין עם אחד בבעלים ואחד לא. ספק ראשון, אומרת הגמרא, באי רבי אבא בר ממל, שאלה בבעלים, דהיינו שבשעה ששאל את הפרה, שאל גם את הבעלים שיעשה עמו מלאכה, וקודם שהחזיר את הפרה, הזר הוא שכרה שלא בבעלים, ונגנבה או עבדה בימי הסחירות, מהו? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שאלה לחוד קיימה, שאלה לבדה עומדת וסחירות לחוד הקיימה? סחירות לבדה עומדת, כלומר אין שייכות בין חיוב הסחירות וחיוב השאלה. ולא אומרים שחיובי הסחירות חלו על הסוחר על ידי משיכתו בשעת השאלה, והיא הרי הייתה בבעלים, אלא מכיוון שעכשיו הבהמה ברשותו נחשב הדבר שיש קניין חדש על הסחירות על ידי חצירו ובאמירה, וקניין זה לא נעשה בבעלים, ולכן חייב. או דילמה או שמה, סחירות בשאלה מישך שייכי, והסחירות כלולה בשאלה. דה מחייב בגניבה ועבדה, כלומר, שלא נוספו על השומר חיובים חדשים, אלא אותו חיוב גניבה ועבדה שהיה עליו ביותו שואל, נשאר עליו ביותו סוחר. ומחמת המשיכה הראשונה באה עליו החיוב הזה. וכיוון שאותה משיכה הייתה בבעלים, ייפטר משום בעליו עמו גם בזמן הסחירות. ספק שני, אם תמצא לומר, אם תפשוט את הספק הראשון ותאמר, שסחירה בשאלה מישך שייכי, הסחירות שייכת בשאלה ולכן פטור, יש להסתפק מה הדין באופן הפוך. שבתחילה סחרה בבעלים, וקודם שהחזירה חזר ושאלה שלא בבעלים ומתה כדרכה, מהו? ומה עם צדדי הספק? מבארת הגמרא, שאלה בסחירות ודאי לא שייכה, שהרי בתחילה היה סוחר שפטור באונסין, ומעטה על כוחך החיוב של השואל באונסין, הרי הוא חיוב חדש ובמחמת קניין חדש שנעשה אחרי תקופת הסחירות, וקניין זה לא היה בבעלים. או דילמה או שמה, כיוון דשייכה במקצת, כיוון דשייכה בחול אדמי. כיוון שהשאלה שייכת במקצת חיובי על הסחירות, דהיינו חיובי הגניבה והעבידה ממשיכים עוד מתקופת הסחירות ומחמתם נחשב כאילו היא שייכת בכולה, דהיינו גם לעניין פטור באונסין, ולכן אף בשאלה יהיה פטור בגלל בעליו עמו לכל הדינים. ספק שלישי, אם תמצא לומר, כלומר אם תפשוט את הספק הקודם השני ותאמר שחייב, זאת מכיוון דלא אמרינן כיוון דשייכה במקצת כמן דשייכה בכולה דמי, יש להסתפק מה הדין כאשר בתחילה שאלה בבעלים ולאחר מכן סחרה שלא בבעלים, וחזר ושאלה שלא בבעלים. מהו? ומה עם צדדי הספק? עד הרעתיה לשאלה לדוחתה. האם חוזרת השאלה למקומה הראשון, דהיינו שחיובי השאלה האחרונה באים מכוח המשיכה הראשונה, היא הייתה בבעלים וממילא יהיה בשאלה האחרונה פטור של בעליו עמו? או דילמה או שמה, הפסיקה לסחירות ביני וביני. הפסיקה הסחירות בין השאלה הראשונה ובין השאלה האחרונה, וחיובי השאלה האחרונה באים מכוח קניין חדש, וכיוון שהשאלה האחרונה לא הייתה בבעלים, לא יהיה בזה פטור של בעליו עמו. ספק רביעי, שהוא באופן הפוך מהקודם. אם בתחילה סחרה בבעלים, ולאחר מכן שאלה שלא בבעלים, וחזר וסחרה שלא בבעלים ונגנבה או שעבדה, מהו? מה צדדי הספק? מי אמרין הנעים אומרים, עתי על הסחירות לדוחתה, חזרה הסחירות למקומה הראשון ויפטר בדין בעליו עמו. או דילמה או שמה? הפסיקה לשאלה, ביני וביני, הפסיקה שאלה בין הסחירות הראשונה ובין הסחירות האחרונה. וכיוון שהסחירות האחרונה לא הייתה בבעלים, לא יהיה בפטור של בעליו עמו. על כל השאלות הללו אומרת הגמרא תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק, ותשבי יתרץ קושיות ויבעיות. כותב הראש בשם הגאונים שכל מקום שאומרת הגמרא אם תמצא לומר, זו פשיטות של הספק. ולפי זה נשארת הגמרא בתיקו רק בשני הספקות האחרונים, אבל הספקות הראשונים נפשטו. בספק הראשון סחירות שייכת בשאלה ובעליו עמו. שהיה בזו מועיל בזו, בספק השני תלוי דבר בגרסאות. לפי הגרסה שלפנינו לא אומרים שאלה שייכת במקצת הסחירות כמי ששייכת בכולה, לפי גרסת התוספות והראש כן אומרים. וחי את החי וראי מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף צד יחת עמוד ב'. המשנה מבררת ממתי מתחייב השואל באחריות החפץ, האם משעה שנשלח אליו החפץ או משעה שהגיע לידו, וכן מתי מסתיימת אחריותו על החפץ, האם כשמוציאו מרשותו או רק כשהגיע ליד הבעלים. וכך אומרת המשנה, שואל את הפרה מחברו, והמשיל שילחה לו את הפרה ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו של המשיל, או ששלח לו את הפרה ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו של השואל, ומתה הפרה בדרכה מבית המשיל לבית השואל, פטור השואל כיוון שעדיין לא באה הפרה לידו, ולא התחייב באחריותה. מסכת בבא קמא בדף קוף דלת עמוד א' דנה הגמרא בדינו של אדם השולח שליח לחברו להביא לו חפץ מסוים, ומינה את השליח בפני העדים. האם נעשה עלה כשלוחו לעניין זה שמיד כשניתן החפץ לשליח, הרי זה כאילו הגיע ליד המשלח, או לא? נחלקו בדבר רבא ורב חיסדא. רב חיסדא סובר שכיוון שמינה הוא בפני עדים, קיבל עליו המשלח את האחריות על החפץ מיד כשיגיע ליד השליח, ואילו רבא סובר שלא הייתה כוונתו שקבלת החפץ על ידי השליח תחשב כקבלתו והתחייב באחריות החפץ, אלא התכוון רק לומר למשאיל ששליח זה הוא אדם נאמן שאפשר לשלוח עמו חפצים, ואם ירצה ישלח עמו את החפץ באחריותו של הבעלים, אבל לא שאחריות החפץ תהיה עליו. מחמת המחלוקת הזו נחלקו גם בביור משנתנו. רב חיסדא סובר שמשלוחו של שואל שהוזכר במשנה התמנה בפני עדים, הרי שחיוב האחריות הוא על השואל, וכיוון שבמשנתנו מבואר שהשואל פטור, ביאר רב חיסדא את משנתנו בסחירו ולקיתו, כלומר באדם שידוע שהוא עושה שליחויות עבור השואל, אבל אין עדים שמינה הוא בפירוש לשליחות הזו, ולכן פטור השואל מהאחריות. ואילו רבא מבאר את משנתנו גם באופן שמינה את השליח בעדים, ואף על פי כן אינו מתחייב באחריות הפרה עד שתגיע לרשותו, כיוון שכוונתו הייתה רק לומר למשאיל ששליח זה הוא אדם נאמן, ואם רצונך אתה יכול לשלוח על ידו, אבל לא התכוון לקבל את אחריות הפרה משעה שתגיע ליד השליח. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם אמר לו השואל המשיל, שלחה לי את הפרה ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי, או שאמר לו השואל, שלח לי את הפרה ביד בנך או ביד עבדך, או ביד שלוחך, או אף אם לא ביקש השואל שישלחנה, אלא אמר לו המשיל לשואל, הרי אני משלחה לך ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי, או שעודיו שישלחנה ביד בנך, או ביד עבדך, או ביד שלוחך, ואמר לו השואל המשיל, שלח, כיוון שהסכים לשליחות הזו, קיבל על עצמו השואל להתחייב באחריות הפרה מזמן שיקבל השליח את הפרה, ולכן, אם שילחה ביד אחד מהם ומתה הפרה בדרך, חייב השואל באונסין. והטעם שמועילה אמירת שלח לחייב את השואל, מבארים הראשונים בכמה דרכים. הראב"ד שמובא בשיטה מקובצת מבאר שכשהשואל ביקש מהמשאיל שישלח לו את הפרה, גילה בזה שנוח לו לזכות בשאלת הפרה, ואף על פי שיש בזה גם צד של חובה שמתחייב באונסין שיקרו בדרך, זה מועיל כיוון שהדין הוא שחווים לאדם שלא בפניו כשהחיוב הוא מדעתו. עוד הוא מבאר שכיוון שהשואל אמר שלח, הרי זה כבקשה מהמשאיל שימנה אותם בשמו להיות שלוחים שלו, של השואל, כיוון שהם שלוחיו של השואל, הרי זה כאילו נכנסה הפרה לרשותו. ואילו הנימוקי יוסף מבאר שהוא מתחייב מדין ערב, כמבואר במסכת קידושין דף זין עמוד א', שאדם שמוציא ממון מרשותו על פי דברי חברו, מתחייב לו חברו. וכדין ערב, שכיוון שהמלווה נתן את המעות ללווה על סמך דבריו, הוא מתחייב לשלם אם לא יפרה אינו הלווה. גם כאן, כיוון שאמר השואל שלח, והמשיל שלח על פיו, מתחייב השואל מדין ערב באחריות הפרה. מסיים את המשנה ומבארת מאיזה זמן נפטר השואל מאחריות הפרה. וכן אומרת המשנה, דין בשעה שהשואל מחזירה לבית המשיל, שאם שלחה לו על ידי שליח סתם, אינו נפטר מאחריותה עד שתבוא ליד המשיל. אבל אם אמר לו המשיל שישלחנה ביד שליח, מיד כשמסרה השואל ליד השליח, נפטר מאחריותה. בגמרא לעיל בדף פי עמוד ב' מבואר, שדין זה הוא רק באופן שמחזיר לו את הפרה בתוך ימי שאילתה. אבל אם מחזירה לאחר ימי שאילתה, אינו חייב באונסיה. זאת מכיוון שמזמן שהסתיים זמן השאלה, אין לו יותר דין של שואל, גם אם הבהמה עדיין ברשותו, אלא הוא נחשב כשומר שכר עליה וחייב רק בגניבה ועבידה, ולא באונסין. זוהי המשנה שלנו בדף צדיחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם אמר השואל המשיל שלח לי את הפרה ביד עבדך והוא שלחה ונאנסה בהמה בדרך, חייב השואל. סובר את הגמרא שהמשנה עוסקת בעבד כנעני, ומקשה הגמרא מדוע כששלחה המשיל ביד עבדו חייב השואל באונסין? הרי הכלל הוא שיד עבד כיד רבו, כלומר אין לעבד כנעני רשות ממונית בפני עצמו, אלא רשותו נחשבת כרשות של רבו. ואם כן, כשעבדו של המשיל מוליך את הפרה, הרי עדיין נמצאת ברשות המשיל, והרי זה כאילו המשיל עצמו מוליך את הבהמה. וכשם שאם המשיל מוליכה פשוט, שאין השואל חייב באחריותה כיוון שלא יצא עדיין מרשותו של המשיל, כך גם באופן שעבדו של המשיל מוליכה, אין לחייב את השואל באחריותה. תרץ את הגמרא, אמר שמואל, הדין המבואר במשנתנו שאם המשיל שלח את הפרה ביד עבדו חייב השואל באחריותה, עוסקת בעבד עברי דלא קני לגופי, שאין גופו קנוי לאדוניו, ודינו ככל שליח של המשיל, שאם שלחו בציווי השואל, חייב השואל באחריותה. אבל באמת בעבד כנעני שידו כיד רבו, פטור השואל. בעבד כנעני שאנחנו מדברים עליו זה גוי שמל וטבל לשם עבדות, וגופו קנוי לרבו הישראל כבאמתו. כמה מבואר במסכת בבא קמא דף ממתת עמוד א', ששפחה מעוברת היא כמו חמורה מעוברת. דרשו זאת מהפסוק, שבו לכם פה עם החמור, שנאמר לגבי אליעזר עבד אברהם, שהעבדים הם עם הדומה לחמור. אבל עבד עברי הוא ישראל לכל דינה ואין גופו קנוי לרבו, אלא רק משועבד לעשות מלאכות לאדונו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל דלא קני לגופי, שאף שאמרו במסכת קידושין דף ט"ז עמוד א' שעבד עברי גופו קנוי, זה דווקא לעניין דין גירעון כסף. דהיינו, שעבד עברי יכול לתת לאדונו את שווי השנים הנותרות שצריך לעובדו ולצאת לחירות. לגבי זה נאמר שגופו קנוי, ולכן לא יועיל אם האדון ימחל לו על זה. אלא, צריך לכתוב לו שטר שחרור, אבל אין הכוונה שגופו קנוי לאדונו כעבד כנעני. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רב אמר אפילו תימא, גם אם תאמר שהמשנה עוסקת בעבד כנעני, יש לחייב את השואל באונסין, משום שכאשר אמר השואל המשיל שישלח לו את הפרה, נעשה כאומר לי, נחשב הדבר כאילו אמר השואל המשיל, הקישה במקל והיא תבוא. הקטע בהמה במקל, ועל ידי כך היא תבוא לרשותי. וכיוון שקישה המשיל במקל ויצא מרשותו, השתעבד השואל להתחייב באחריותה. מה ששלח עם המשיל גם את עבדו, אין זה מגרע את חיוב האחריות של השואל, מחמת הקשה. ומסביר הריטב"א את פירושו של רש"י, שכששולח המשאיל את הפרה לפי ציוויו של השואל, אין חיובו מדין שואל, אלא מתחייב באחריותה מדין ערב. כיוון שאמר לו להוציאה מרשותו ולשולחה אליו, כיוון שעשה כן על פי ציוויו, מתחייב השואל. אומר הריטב"א שמתחדש בדין הזה, שאף על פי שלא אמר השואל והתחייב אני לך, מכל מקום הוא מתחייב מדין ערב, משום שביקש שישלחנה לצורכו ולהנאתו, והרי זה כאילו אמר בפירוש, והתחייב אני לך. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, כיוון מבארים שחיובו הוא מדין שואל. והיינו, כיוון שהקשה במקל זה כקניין משיכה שעושה המשיל עבור השואל, ונכנסה מיד לרשות השואל להתחייב באחריותה. ותוספות בדיבור המתחיל באומר הקישה במקל והיא תבוא מבארים, שאף שעבדו של המשיל מוליך את הבהמה לשואל, אין זה נחשב כשאלה בבעלים שפטור בה השואל מהאחריות. זאת כיוון שרק שהבעלים עצמו עושה מלאכה עבור השואל, נאמר הפטור של בעליו עמו. וכן אם היה הבעלים עצמו מושאל להוליך את הפרה ושלח במקומו את עבדו, היה בזה פטור של בעליו עמו. אבל באופן שהשיל את פרתו ושלח עמה את עבדו הכנעני, הרי זה כשואל שתי פרות, שאף העבד דינו כבהמה ולא שייך בזה הפטור של בעליו עמו. אבל הרמב"ם הלכות שאלה ופיקדון פרק ב' הלכה ה' כותב, שגם לגבי הדין הזה נאמר שיד עבד כיד רבו, והמשיל פרה ומשיל עמה את עבדו הכנעני, הרי זו שאלה בבעלים שהשואל פטור בה מאחריות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף צדי זין ממסכת בבא מציע עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הצד לומר שחתול שעכברים הרגו אינו נחשב שמת מחמת מלאכה? שאלה שנייה, מה יכול שואל לעשות כדי להיפטר מחיוביו? שאלה שלישית, מתי נקרא הרב שאול לתלמידה ומתי נקראים התלמידים שאולים לו? שאלה רביעית, מה דין התובע את חברו מנה ועלה אומר איני יודע? שאלה חמישית, לשם הכתבה המשנה שהמפקיד טוען שמה והנפקד טוען בריא פטור, הרי אם המפקיד יכול להוציא מיד הנפקד בטענת בריא, כל שכן שהנפקד יהיה נאמן להחזיק. התשובה נמצאת בתוספות. השאלה האחרונה על דף צדי זין, לדעת הסוברים שבריא ושמה אין בריא עדיף, כיצד יעמידו את המשנה? ומי זה המנדה אמר הזה שסובר בריא ושמה אין בריא עדיף? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ג' בתיבת, תפשין עין זין, זאת חנוכה, תפשין עין זין, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף צדי זין, ממסכת בבא מציע. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, דלת בתיבת תפשין עין זין, ונלמד את דף צדי ח' ממסכת בבא מציע. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חנוכה שמח. מלא אורה ותורה, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חנוכה שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.